וברכה. היום אנחנו נלמד את המשך איגרת השמד, הספר הקדוש איגרת השמד להרמב״ם. כזכור, הספר הזה נכתב בשפה הערבית, אבל לא הגיע לידו במקורו, הקים בתרגומים לעברית. מהדורות שונות נעשו מהספר הזה, ואנחנו משתמשים לצורך הנוחות של כולנו במהדורה אחידה, הלא היא המהדורה של הרב יצחק שילת, זו שאני מחזיק כאן ביד. ואנחנו באיגרת השמד בעמוד נון דלת בשורה 2. נראה לי שלאחד היושבים כאן יש שאלה. מה שאלתך, אדוני? האם אתה אומר שעצם זה שבמקרה של שמד, כשנמצאים התנאים המחייבים אותו לעבור ולא להרג, והוא בוחר לחיות, האם יש בזה קידוש השם, בצד שעצם החיים של יהודי זה קידוש השם? ייתכן לומר את זה. במיוחד בשואה, שבזמן השואה הגזרה הייתה לא שיהודים יעברו על התורה, אלא שיהודים ימותו. אז מי שחי זה הקידוש השם, אפשר לומר. כן. כן. נכון. נכון. כי יש הבדל בין אדם שיודע את הדין ובכל זאת מחליט שהוא רוצה להרג, לבין אדם שלא ידע את הדין והוא נהרג לפי הבנתו. ואחר כך אומר, אבל אם הוא ישאל אותנו. טוב, אנחנו ממשיכים בעמוד נ"ד בשורה 2. אבל, בסוף השורה, כן? אבל לא יעמוד במלכות אותו המלך. אומר הרמב״ם, לא ראוי לאדם שנמצא בשעת השמד שישאר במלכות שבה נמצא השמד אם יש ביכולתו לברוח. זה לא תמיד אפשרי. בימי קדם, לצאת אל המדבר בין העיירות זה היה להימסר בידי השודדים. כן? אדם לפעמים לא יכול היה להתרחק אפילו קילומטר מהכפר שלו בגלל השודדים. אז זה לא דבר מובן מאליו. אבל אם יש באפשרותו, אז שיעשה את זה. אלא ישב בביתו עד שיצא מאותה המלכות, ואם הוא צריך למעשה ידיו, כלומר, יש לו בעיה של פרנסה, יעשה בסתר, כלומר, יקיים את המצוות בסתר. כי מעולם לא נשמע כמו זה השמד, שאין קופין בו אלא הדיבור בלבד. כן, הרי לא מצאנו בהיסטוריה של השמדות, שמד שדומה לשמד הזה. ולא ייראה מדברי רזל, שאמרו יהרג, ואל יאמר דבר אחד שאין בו מעשה. אבל יהרג, כשיכפו לעשות מעשה ולא יעבור על דבר שהוא מוזר עליו. וצריך כל מי שעבר עליו זה השמד להתנהג באלו העניינים, והוא שישים בין עיניו לעשות ולקיים מן המצוות מה שיוכל. כלומר, אתה יכול להניח תפילין בסתר, תניח, להתפלל, תתפלל, לשמור שבת, לשמור שבת. ואם הראה שעבר הרבה או שחילל שבת, לא יטלטל מה שאינו מותר לטלטלו, ויאמר מה שעברתי גדול מזה, אלא ייזהר בכל מה שיוכל. זאת אומרת, שאולי יגיד, כיוון שאני כבר עברתי על איסור בישול בשבת, אז יהיה גם מותר לעבור על איסור מוקצה. לא, זה שני דברים שונים. לפי שחייב האדם לידע זה, והוא עיקר מעיקרי התורה, והוא, שירובעם בן נבט ואדומים לו, נפרעים מהם על עשיית העגלים, ועל ביטול עירובי תבשילין ואדומה לו. כלומר, תגיד, ירובעם בן נבט, הקדוש ברוך הוא דן אותו על זה שהוא עובד עבודה זרה. אז מה, ישפטו אותו על ביטול עירוב תבשילין? התשובה היא, כן. כן. ולא יאמר אדם, כי מלי בדרבה מיני. כן, כלומר שזה כשמשל אדם מתחייב מיתה, והוא גם חייב ממון, אז לא לוקחים ממנו את הממון. למשל, אדם הרג את חברו, ירה בו. עכשיו, על הרצח הוא חייב מיטה. מה עם החולצה שהוא קרא? הוא צריך לשלם על החולצה או לא? נכון? שאלה. אדם שהרג את חברו, ירה בו, ותוך כדי הירי גם נקראה החולצה של הנרצח. האם הוא צריך לשלם על החולצה הזאת, למשל ליורשים, או לא? התשובה היא לא. למה? יש לנו עיקרון, כי אם לי בדרבה מיני. כלומר, אנחנו מסתפקים בחמור שבשני העונשים. כיוון שהוא חייב מיטה, אז אנחנו מוותרים לו, התורה מוותרת לו, על הממון. אבל, מה? יש דין מיוחד, עם כופר יושת עליו, וזה, למדו את זה במסכת בבא קמא. אבל, אומר הרמב״ם, זה נאמר בהלכות בדין, בדין של מטה. בדין של מעלה לא מכיר את העיקרון הזה. בדין של מעלה ידון אותו גם על החולצה. בסדר? זאת אומרת, כשיגיע למעלה, יגידו לו, א', רצחת, ב', אתה גזלת. שני דברים יגידו. כן, מה אתה אומר? על זה הוא נתן לנו איזה ארבעה חילוקים לפני כן. בשיעורים הקודמים עסקנו בשאלות מתי נהרגים, מתי לא נהרגים, שעת השמד ולא שעת השמד, פרסיה ולא פרסיה, הנעת עצמם ולא הנעת עצמם. יש כמה ארבעה פרמטרים. בסדר? טוב. אבל כאמור, זה בשיעורים הקודמים, שיש אפשרות פשוטה מאוד לדעת מה נאמר בהם. או על ידי שקוראים את הספר, או על ידי ששומעים את השיעורים בארכיון של השיעורים. טוב. ולא יאמר אדם כמלי בדרבה מיני, לא. לא נאמר זה אלא בדיני אדם בעולם הזה. כלומר שכאן בדין מחייב רק על העונש החמור ולא על העונש הקל. אבל השם יתעלה נפרע מהם על החמורות ועל הקלות. ונותן שכר על כל מה שעושים. על כן צריך האדם לדע שכל עבירה שיעשה נפרעים ממנו עליה. וכל מצווה שיעשה מקבל עליה שכר. ואין הדבר כמו שחשב זה האיש שכר. הנשאל, אותו רב שענה להם. כן. כי ההלכה לא חייבה בדין של מטה. כלומר, ההלכה יותר מזה, פטרה בבדין של מטה את הדבר הזה. כלומר, מערכת השיקולים של בדין של מטה שונה מבדין של מעלה. למשל, אדם שהתחייב מיטה וחזר בתשובה, הורגים אותו או לא? הורגים אותו, נכון? למרות שחזר בתשובה. בדין של מעלה ידון אותו לגן עדן, על זה שהוא חזר בתשובה. בסדר? כלומר, אז למה הורגים אותו? הורגים אותו בגלל שהסדר החברתי דורש את זה. כי לא ייתכן נשאר ללא תגובה למעשים חמורים. זאת אומרת שהצרכים של בדין של מטה ושל בדין של מעלה הם אינם אותם צרכים. כל זה בתוך תורה אחת כמובן. כן. טוב. לא, 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 לא. לא יענישו אותו על זה שלא חייבו אותו בבדין של מטה. זה משהו אחר, כי זה דיני ממונות. והעצה אשר אני יועץ לכל אוהביי ולמבקש ממני העצה, שיצא מאלה המקומות וילך למקום שיוכל להעמיד דתו ולקיים תורתו בלא אונס ולא יפחד, ויעזוב ביתו ובניו וכל אשר לו. כן, כלומר, אם הבנים שלך לא רוצים לבוא איתך או לא יכולים לבוא איתך, תעזוב אותם. כי דת השם אשר הנחיל לו גדולה וחיובה קודם לכל אלו המקרים הבזויים בעיני המשכילים שהם אינם עומדים. וצוות השם היא שעומדת. כלומר, יותר חשוב שלעמוד בציווי השם מאשר לשמור אפילו על קשרי משפחה. ולא עוד. אלא אפילו שתי עיירות מישראל, אחת מהן יותר טובה במעשיה ובמנהגיה, ויותר מדקדקת ונכנעת למצוות מן האחרת. יחויב יראי השם לצאת מאותה מדינה שמעשיה אינם טובים, לאותה המדינה הטובה. כן, זה כבר כתוב בהלכות דעות להרמב״ם, שאדם שנמצא במקום שהחברה רעה, צריך לעזוב למקום שהחברה טובה, בגלל שדרכו של אדם להיות מושפע מהסובבים אותו. וכבר הזהירו עשייתן. הזהירו חז"ל שלא ידור אדם במדינה שאין בה 10 צדיקים חסידים. והביאו ראיה על זה מסדום, דכתיב, אולי ימצאון שם 10. וגומר, ויאמר לא אשחית אם אמצא שם בעבור 10. וכל זה כשיהיו המדינות מישראל. מדינות הכוונה ערים, עיירות. כן, המילה מדינה זה לא כמו בעברית שלנו היום, מדינה זה עיר. אבל אם היה המקום מן הגויים, וישראל עומד שם, על אחת כמה וכמה שהוא חייב לצאת מאותו המקום וללכת למקום טוב. וכל שכן, כשיהיו עיניהם עליו שלא יישב שם כלל, ואף על פי שמפיל עצמו לסכנה, עד שינצל מן המקום הרע, שאינו יכול להעמיד דתו כראוי, וילך עד שיגיע למקום טוב. זאת אומרת, להיכנס לסכנה, יש הבדל בין סכנה ודאית לסכנה שאינה ודאית. סכנה ודאית אסור להיכנס, סכנה לא ודאית מותר להיכנס. למשל, מה שאדם מוכן להסתכן בשביל הפרנסה שלו. אדם מתקן גגות רעפים. מותר או אסור? זה המקצוע שלו. מותר לו או אסור לו? הוא יכול ליפול. קורה, יש תאונות, לא? אז אולי אסור לעבוד בעבודה של תיקון גגות רעפים. תשאול את עצמך עם חבלים, הכל בסדר, אבל לפעמים יש תאונה. תשובה היא, מותר. כן? כי זה דרכו של עולם, שאדם מוכן להיכנס לסכנה לא ודאית, לצורך פרנסתו. כן, בבקשה. לא הבנתי. לא שמעתי. גויים, כן, נו. עיניהם עלינו. לא, מה זה עיניהם עלינו? שהם שמה לא מוכנים שהוא יקיים מצוות, זה הכוונה. שהם רודפים אותו, שהוא לא יקיים מצוות. וכבר פורש על ידי הניבים, שכל הדר בין הכופרים שהוא כמותם. וכן אמר דוד עליו השלום, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם, למור, לך עבוד אלוהים אחרים. הנה, שקל דירתו בין הגויים, כאילו עובד עבודה זרה. זה מעניין, כי הגמרא, כפי שמופיע לפנינו, בגרסה שלנו לפחות, במסכת כתובות, כוונה שהוא יצא לחוץ לארץ, כעובד עבודה זרה. הרמב״ם מבין מה הבעיה בלצאת לחוץ לארץ, שחוץ לארץ, שימי דוד, הייתה מלאה בעובדי אלילים. ויוצא לפי זה שאם דוד צריך לברוח בין עובדי האלילים, הוא יושפע מהם, וזה נקרא גרשוני מסתפח בנחלת השם. זה הסברה סוציולוגית של הגמרא הזאת. מה זה? כן, כן, אבל פה הוא מסביר לך. כן. הבעיה לצאת אצל הרוסייה? אה? לפי מה שהוא מסביר כאן, כן. תראה, כתוב שהרמב״ם כתב בשמונה פרקים שאדם שלא מוצא מקום שבו יש אנשים טובים, שיברח למדבר. שנאמר בירמיהו, מי יתנני מלון אורחים במדבר ויעזבה את עמי ואלך מאיתם. מה שמעניין שהמדרש אומר שירמיהו היה מוכן לדור במדבריות שבארץ ישראל ולא להישאר בין האנשים הרעים. אבל כתוב שבארץ ישראל. וכן חייבים החסידים ויראי השם למאוס ברע ובעושיו ולדבוק בטוב ובעושהו, כלומר במי שעושה טוב. וכן אמר דוד עליו השלום, הלו משנאיך השם אשנא, ואמר חבר אני לכל אשר יראוך. וכן מצינו באברהם שמאס משפחתו ומקומו וברח להינצל נפשו מדעת הכופרים. וכל זה כשלא יכפו אותו לעשות כמעשיהם, אבל כשכופים אותו לעבור על אחת מהמצוות אסור לעמוד באותו מקום בשום צד, אלא יניח כל אשר לו וילך ביום ובלילה עד ימצא מקום שיוכל להעמיד דתו. והעולם גדול ורחב. כן, כלומר יש הרבה מקומות. והתנצלות מי שטוען עניין ביתו ובניו אינה טענה לפי האמת, אך לא פדו יבדיש. ואומנם, לפי דעתי יכול האדם לסלקה מעליו באותה מילה שאומר, שהיא להודות לאותו האיש, ואחר כך שילך פיפ פיפ לארץ ישראל, לשכון שם. למה אומר ארץ ישראל? לפתחן הוא אמר שילך לכל מקום שאפשר. אבל עכשיו הוא אומר, מהו המקום שאליו כדאי להגיע? עכשיו מעניין, הוא מדבר על ארץ ישראל בתקופה שארץ ישראל הייתה נתונה תחת השלטון הצלבני, שהיה יותר קשה מהשלטון המוסלמי. כי כשהצלבנים הגיעו לארץ, הדבר הראשון שהם עשו זה שהם הרגו את כל היהודים. אז כך שלחיות בארץ בימי הרמב״ם זה לא משהו משהו. אבל הרמב״ם כנראה רואה לטווח ארוך. הוא אומר, נכון, כעת מצב קשה, אבל זה בעצם המקום שלעתיד הוא הבטוח ליהודים. אז למה לא נתחיל עכשיו כבר לבנות אותה? כן, בבקשה. לא, אם יחייבו אותך לעבוד עבודה זרה בארץ, אז תעזוב את הארץ. העמדה שלו לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל לא צריכה להיות מדויקת מן הכתוב הזה כאן. הדברים מפורשים בהלכות מלכים בספר משנה תורה, לעולם ידור אדם בארץ ישראל. ככה הוא כותב. מעתיק את המשנה. הרמב״ם כותב, לעולם ידור אדם בארץ ישראל. בסדר? אלא יש ויכוח לגבי מצוות כיבוש ארץ ישראל ועוד כמה דברים כאלה, אבל לדור? פשוט, כן. מה אתה אומר? למה לא כולם פה? אני לא יודע. כן. יש כאלה שרצו לדייק שהרי הרמב״ם כתב, הוא מותר לשכון בכל העולם כולו חוץ מארץ מצרים. בסדר, אבל אחר כך הוא כותב, לעולם ידור אדם בארץ ישראל. אז מה זה אומר? לגבי ארץ מצרים יש איסור, לגבי שאר העולם יש רשות, לגבי ארץ ישראל יש מצווה. מה? הרמב״ם היה במצרים, איך זה יכול להיות? אחרי שהוא כתב שאסור לחיות במצרים. אז יעיין הכבודו בדברי הרדב"ז שם, שגם הוא היה במצרים. ועם כל מה שתרצו, עדיין הדברים לא מספקים. כן, מה אתה אומר? הרמב״ם אומר ארץ ישראל. ולא יעמוד בשום פנים במקום השמד. וכל העומד שם, הרי הוא עובר. הוא מחלל שם שמיים. והוא קרוב למזיד. אבל אלו שמפתים עצמם ואומרים, שיעמדו במקומם עד שיבוא מלך המשיח למערב, ואחר יצאו וילכו לירושלים. כן, כלומר, יש כאלה שאמרו, בוא נחכה למשיח בינתיים. המשיח יגיע למערב. מה זה המערב? צפון אפריקה, כן? צפון אפריקה, איפה שהיה השמד. מה? מה יש למשיח לעשות במערב? לגאול את ישראל, מה זאת אומרת? ככה הם אומרים. ואחר יצאו וילכו לירושלים, לפי שאינו יודע איך ייבטל מהם השמד הזה, אם לא באופן זה. אלו עוברים הם בעיניי, ומרמים עצמם, ומחתים זולתם, ועליהם אמר הנביא, עליו השלום, וירפו את שבר בת עמי על נקלה, למור שלום שלום. ואין שלום, כי אין זמן קצוב לביאת המשיח. איך אתה יודע מתי הוא יבוא? עד שיתלו בו ויאמרו עליו שהוא קרוב או רחוק. ובאמת הרמב״ם צודק, עבר הרבה מאוד זמן מאז הסיפור הזה ועד היום. וחיוב הדת והמצוות אינו תלוי בביאת מלך המשיח, אלא אנו חייבים להתעסק בתורה ובמצוות, נשתדל להשלים עשייתם, ואחר שנעשה מה שהתחייבנו, אם יזכה השם לנו, או לבנינו, או לבני בנינו, לראות מלך המשיח, הרי טוב, והיא טובה על טובה, ואם לאו, לא הפסדנו כלום, אלא רווחנו בעשייתנו מה שאנחנו חייבים בו. אבל אם יעמוד אדם במקומות שיראה מהם, כי התורה תיפסק מהם, והמין יובד כעבור השנים, והוא אינו יכול להעמיד דתו, ויאמר ישר כמות שאני עומד, עד שיבוא מלך המשיח ויצא מזה שאני בו, אין זה כמרוע לב, וביטול הדת והמצוות, ועיבוד גדול, והדעת הזאת היא דעתי, והשם יתעלה יודע האמת. כן. הדגש הוא בוודאי לצאת ממקום השמד. זה ברור. מה שהוא אומר. כן, כלומר, אנחנו נשאר במקום שבו יש שמד, עד שיבוא המשיח יוציא אותנו מזה, עמדה פסיבית. אומר הרמב״ם, זה פשע. לך תדע מתי יבוא המשיח. חיוב המצוות יש לך כבר עכשיו. בסדר? כמובן שהוא מוסיף שאם כבר לצאת, אז שלצאת יהיה ארץ ישראל. זה לא מה שהוא אומר. הוא מדבר על אלה שנתונים תחת השמד. איך אפשר להבין את זה אחרת? המין החמישי, אפרש בו איך ראוי לאדם לראות עצמו באלו ימי השמד. אדם לא הצליח לצאת לארץ ישראל, נתון במצב הקשה הזה, מקיים מצוות כמה שהוא יכול, מה, איך הוא צריך להסתכל על עצמו. יחויב כל מי שאינו יכול לצאת מפני משאלות ליבו בסכנת הימים ועומד באותם המקומות, שיראה עצמו מחלל שם שמיים לא ברצון ממש, אבל קרוב הוא להיות ברצון, ושהוא נזוף מלפני המקום ונענש על רוע מעשיו. ועם זה יהיה בדעתו שאם עשה מצווה מן המקום, זה לא סתם שקדוש הוא הביא את זה עלינו, יש זה עונש על משהו. ואם זה יהיה בדעתו שאם עשה מצווה מן המצוות, שהשם יתעלה יכפול שכרו עליהם, שהוא לא עשה אלא לשם שמיים בלבד, ואינו עושה כדי להתגדל, ושיראה שהוא עושה מצווה. ואינו דומה שכר מי שעושה מצווה בלי פחד, לשכר מי שעושה אותה, והוא יודע שאם יוודע שעשה, יאבד נפשו וכל אשר לו. ועל דמיון זה הזמן אומר השם יתעלה, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. ואף על פי כן, לא יפנה אדם ליבו ומחשבתו שלא לצאת מאותן הגלילות, ובכל יכולתו ישתדל לצאת. הוא אמר זה כבר כמה פעמים. וגם כן, אינו ראוי להרחיק מחללי שבתות ולמאוס אותם. כן, הרי בתוך האנוסים יכולים להיות שני סוגי אנוסים, אלה שממשיכים לשמור שבת ואלה שמחללים את השבת. איך אנוסים אלה יתייחסו לאנוסים אלה? אומר הרמב״ם, אינו ראוי להרחיק מחללי שבתות ולמאוס אותם, אלא לקרבם ולזרזם בעשיית המצוות. וכבר פרשו ז"ל שהפושע שפשע ברצונו כשיבוא לבית הכנסת להתפלל, מקבלין אותו ואין נוהגים בו מנהג ביזיון. וסמכו אותו לדברי שלמה עליו השלום, לא יבוזו לגנב כי יגנוב, כלומר לא יבוזו לפושעי ישראל שהם באים להתפלל בסתר ולגנוב מצוות. ומיום שגלינו מארצנו לא פסק ממנו שמד, כי מנעורנו גדלנו כאב, ומבטן אמנו ינחנו. ובכל התלמוד אומר שמדה עביד דבטיל, כלומר עשוי להתבטל, השם יבטל אותו מעלינו, ויקיים בימינו מה שנאמר בימים ההם ובעת ההיא נאום השם, יבוקש את עוון ישראל ואיננו ואת חטאות יהודה ולא תימצאנה, כי אסלח לאשר אשאיר, כן יהי רצון, אמן. בזה סיימנו את איגרת השמד. אז במה נעסוק בהמשך? אנחנו נעסוק באיגרות אחרות, איגרת תימן כבר למדנו, אבל יש עוד כמה איגרות חשובות שאנחנו נעסוק בהן. עד כאן להיום.